שלום, בשבוע שעבר עסקנו בעניין ברכה על מוצרים שמכינים מפירות כמו ריבות ושוקולדים, כל מיני מוצרים שמכינים מפירות, מתי עדיין נשארת ברכתם המקורית, או שבעקבות השינוי שהם עברו גם משתנה ברכתם. היום אנחנו נפתח בדיון בסוגיה אחרת, סוגיה שלמה שעוסקת בדין פת הבאה בחסנין. ובעניין זה יש כמה וכמה שאלות. א', עצם הדינים, מה הם הלכותיה של פת הבאה בחסנין? יש גם שאלה אחרת, מה מגדיר פת הבאה בחסנין? ויש שאלה שלישית, נניח שיש לי פת הבאה בחסנין ואני יודע את הלכותיה הרגילות, אז מה קורה במציאות שבה אני לא אוכל אותה כפת הבאה בחסנין, אלא אני אוכל אותה בצורה של קביעות צעודה, שאז כמובן יכול להיות שהדין ישתנה. אבל היום נשתדל לפחות כמה שנספיק, אבל בעיקרון נשתדל היום לעסוק בדינים של פת הבאה בחסנין. וכאן הגמרא במסכת ברכות בדף מ"ב מספר את הסיפור הבא. רב יהודה הבא עסיק ללברי בי רב יהודה בר חביבה. רב יהודה עסיק את בנו כנראה לקראת שידוך בביתו של רב יהודה בר חביבה, ואיתו לקמיו פת הבאה בחסנין, הביאו לפניהם פת הבאה בחסנין, כי אתה כשהגיע בעל הבית שמעינו דכמברכי המוציא, שמע אותם מברכים המוציא על פת הבאה בחסנין. אמר לו מי ציצי דכשמנה, הוא שמע מוציא מוציא מוציא, אז הוא שמע זה ביטוי של ציצי, שמע מהי ציצי דגשמנה, דילמה מוציא לחם נהלס כמברכית, הוא אני שומע שאתם מברכים המוציא. אמרו לאין, אמרו לו כן, לתניה רבי מונה אמר משום רבי יהודה פת הבאה בחסנין מברכין עליה המוציא. ואמר שמואל הלכה כרבי מונה, אמר לו אין הלכה כרבי מונה איתמה. כן, ומסקנת הסוגיה היא אכן כזאת, שעל פת הבאה בחסנין אין הלכה שמברכים עליה המוציא, אלא מברכים עליה בורא מיני מזונות. זאת ההלכה של פת הבאה בחסנין, שבתחילה מברכים עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברכים עליה רק מעין שלוש. מתוך הסוגיה עצמה אנחנו למדים שעצם העובדה שיש דעה שאומרת שמברכים עליה המוציא, כנראה שפת הבאה בחסנין וגם הלשון פת הבאה בחסנין משתמעת שבעצם פת הבאה בחסנין היא פת, אלא שכיוון שהיא באה בחסנין, ואנחנו עוד נדון בהמשך מהי הגדרה מדויקת, רק נאמר כרגע לאלה שאולי לא מכירים את המושג או לא שמעו אותו מעולם, פת הבאה בחסנין בגדול מדובר בסוגי מאפה שבדרך כלל לא אוכלים אותם במציאות של קביעות סעודה. נאמר את זה בגדול, ובעזרת השם עוד נרחיב בהגדרה יותר מדויקת אולי בשיעור הבא, אולי בסוף השיעור הזה, שוב כמון איך כמה נספיק היום. אז על כל פנים כאמור ההלכה היא שפת הבאה בחסנין מברכים עליה בורא מיני מזונות ברכה ראשונה, וברכה אחרונה ברכת על המחיה. באופן פשוט הכוונה היא שגם פת כזאת, למרות שהיא פת בהגדרה, ולמשל לעניין חיוב חלה ודאי חייבים להפריש חלה, כי זה הפת הזאת מיוצרת מעיסה וכתוב בתורה ראשית על יסותיכם, אז ודאי חייבת בחלה. סביר מאוד להניח שגם אם אדם צריך לאכול כזית מצה בפסח, אם ייצרו מצה מפת הבאה בחסנין, אז סביר מאוד להניח שהוא יכול להיות שהוא גם יוצא בה ידי חובתו בפסח. והשאלה היא רק לגבי ברכות, אנחנו שם יש דין שמברכים עליה בורא מיני מזונות מעין שלוש. בטעם הדבר, אז יש מקום להגיד שבאופן פשוט, למרות שהפת היא פת, בהגדרה אובייקטיבית היא פת, אבל כדי לברך המוציא, חז"ל לא תקנו לברך המוציא, אלא אם כן מדובר בפת שרגילים לקבוע עליה סעודה. פת שלא רגילים לקבוע עליה סעודה, אז זה חזר לא תקנו לברך המוציא, ומאלה גם לא תקנו לברך ברכה האחרונה ברכת המזון, אלא ברכת מעין שלוש. אז כאמור, לפי דברינו, על פת כזאת שהיא באה בחסנין, למרות שהיא בעצם פת מבחינת ההגדרה האובייקטיבית, בכל מקרה, לגבי ברכת הברכה הראשונה וברכה האחרונה לגבי אכילתם, כאן אנחנו מברכים רק ברכת המוציא, סליחה, ברכת מזונות וברכת על המחיה, מפני שאין רגילות לקבוע סעודה על זה, וחזל תקנו לברך רק על פת כזאת שדרך לקבוע עליה סעודה. העיקרון הזה שדיברנו כרגע עליו הוא בהחלט דברים שמופיעים גם ברצווה, בלכות ברכות שלו, וגם עמד על כך בצורה יותר מפורשת, הכסף משנה, בלכות ברכות, בפרק ג' בהלכה ט', הוא אומר בפירוש שאף על פי שפת אבא בגסנין יש לה דין פת לגמרי, אבל חכמים לא תקנו לברך המוציא ושלוש ברכות, דהיינו ברכת המזון, אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליו סעודה, ולחם שאין דרך בני אדם לקבוע עליו סעודה, על זה חכמים לא תקנו לברך עליו המוציא. אני מבקש אולי לתת איזשהו הסבר קצת יותר עמוק לנקודה הזאת, למה לא מברכים המוציא על פת הבא וחסנין. השאלה היא איך מבינים בכלל את ברכת המוציא לחם מן הארץ. באופן פשוט ניתן לומר שברכת המוציא לחם מן הארץ היא ברכת הלחם. דיינו, יש כמו שמברכים על תפוח אדמה בורא פרי אדמה, ועל תפוח עץ בורא פרי עץ, על לחם מברכים בורא פרי, המוציא לחם מן הארץ. זאת הבנה אחת. אבל אנחנו יודעים שברכת המוציא לחם מן הארץ היא בעצם פת פותרת כל מיני מאכל. אדם אוכל פת ואוכל דברים אחרים בסעודה, הוא לא מברך על כל דבר בנפרד. במידה מסוימת ניתן לדבר על המוציא לחם מן הארץ לא במובן של לחם, במובן של, נקרא לזה בנניח המילה האנגלית bread, כן? שזה זאת ברכת המוציא לחם מן הארץ. ייתכן מאוד שברכת המוציא לחם מן הארץ זה במובן של לחמו של האדם, כן? כן, כשאדם אומרים שהוא לחמו של אדם, אז הלחם זה לאו דווקא זה, אלא כל סעודתו של אדם. ייתכן אם כן שאולי ברכת המוציא לחם מן הארץ היא ברכת הסעודה. זה נכון שלמה קראו לסעודה בביטוי של לחם? כי ברור שהלחם הוא עיקרו של סעודה, ודאי זה דבר שמלפטים בו וכו'. אז זה אני מסכים, אבל הרעיון הבסיסי יכול להיות שברכת המוציא לחם מן הארץ היא ברכת הסעודה, ולכן יכול להיות שחזל תקנו ברכת המוציא לחם מן הארץ רק, אפילו אם אדם הולך לאכול כרגע רק לחם, אבל רק הלחם כזה שהוא לחם של סעודה, שמשתמשים בו בדרך כלל בסעודה, לחם שבדרך כלל אוכלים אותו כנשנוש לתענוג באלמה וכו', אז זה לחם שהוא לא מוגדר כלחם לעניין ברכת המוציא לחם מן הארץ. ואז על זה, כיוון שהוא רק זן, יש בו כושר תזונתי, אז על זה מברכים בורא מיני מזונות. אז אני חוזר ומסביר שיכול להיות שברכת המוציא לחם מן הארץ ביסודה היא ברכת סעודה, ולא ברכה פרטית על איזשהו לחם, ולכן הברכה הזאת נשתמרה רק ללחם מסוג הזה שהוא לחם סעודתי. ופת הבא בחסנין היא לא לחם סעודתי, לכן עליה לא נתקנה ברכת המוציא לחם מן הארץ, אלא ברכת בורא מיני מזונות. בהנחה שאנחנו סליחה, בהנחה שאנחנו צודקים במהלך הזה, אז גם מובן למה ההלכה קובעת שאם אדם קבע סעודתו על פת הבא בחסנין, אז יברך המוציא לחם מן הארץ. כי ברגע שאדם קובע סעודה, אז זה הופך להיות לחם ש קובעים עליו סעודה, שקבע עליו סעודתו, ממילא זה כבר הופך להיות סעודה, ואז ברכת המוציא לחם מן הארץ היא ברכת הסעודה. דיינו, לחם כשלעצמו ברכתו בורא מיני מזונות, לחם סעודתי היא ברכתו המוציא לחם מן הארץ. כן? אני מדגיש, גם אם אדם רוצה לאכול כרגע פת בלי שום לפתן, בלי כלום, אבל אם זה לחם שהוא לחם בהגדרה לחם סעודתי, אז ממילא לחם סעודתי, על זה מברכים עליו המוציא. לחם שהוא לא לחם סעודתי, מברכים עליו בורא מיני מזונות, אלא אם כן קבעת עליו סעודה, ואז הפכת אותו ללחם סעודתי, ואז מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. כל זה טוב, כל עוד אנחנו מדברים על ברכה ראשונה. לגבי ברכה ראשונה, אתה יכול להגיד, כיוון שברכה ראשונה, כפי שכולם זוכרים, היא רק מדרבנן, אז בדין דרבנן יש מקום בהחלט לבוא ולומר את הדין הזה שחכמים יכולים לקבוע על מה מברכים ברכה כזאת, על מה מברכים ברכה אחרת. אבל לגבי ברכה אחרונה שהיא ברכת המזון, כאן לכאורה לגבי ברכת המזון זה כבר תלוי בסביעה, ואם אדם סבע אז הוא חייב לברך ברכת המזון מדאורייתא. אדם אוכל לחם וסבע ממנו, חייב לברך ברכת המזון מדאורייתא. ואילו כולנו יודעים שאנחנו פוסקים להלכה שגם כשמדברים על קביעות סעודה, אז קביעות סעודה לדעת רוב הפוסקים נקבעת לא על פי האדם הפרטי אלא על פי הנורמה המקובלת. כך מקובל, כך זו שיטת רוב הראשונים. כך כותב הראש בסימן למד, הוא מביא שם על הסוגיה שרבונה אכל שם איזה כמות גדולה, ואז אומרת הגמרא שם, אלא אמר רב נחמן, כל שאחרים קובעים סעודתן עליו צריך לברך המוציא בשלוש ברכות. דהיינו שברכת המוציא וברכת המזון מברכים אם אדם אוכל כמות שאחרים, שהנורמה בדרך כלל בני אדם קובעים עליו סעודה. וכתב רבנו משה ז"ל, אני ממשיך בדברי הראש, ואם אחרים אינם קובעים, אפילו כשהוא קובע אינו מברך, דבטר רוב אזלינן ובטלה דעתו אצל כל אדם. והרעבד ז"ל כתב, ואם היה קובע עליו אפילו משהו, מברך עליו בתחילה מוציא ובסוף שלוש ברכות. ונראים דברי רבנו משה ז"ל. אם כן, יש לנו כאן מחלוקת בין רבנו משה והראש מצד אחד לבין הרייבד. אז מילא לפי שיטת הרייבד שסבור בעיקרון שהכל תלוי בו, שאם הוא קבע סעודה אז מברך, שהוא יכול לברך ברכת המזון, אז מצוין. כי אם הוא קובע סעודה, דיינו שהוא שבע מן האכילה הזאת, אז הוא ברך, אז זה כבר הופך להיות דין דאורייתא. בדין דאורייתא החכמים לא מתערבים, הוא ברך ברכת המזון. כל עוד מדובר בזה שהוא לא שבע, אז מדאורייתא אין חובת ברכת המזון, כי חובת ברכת המזון על פחות מכדי שביעה לדעת רוב הפוסקים היא רק מדרבנן. אז בזה אתה יכול להגיד שבפת כזאת חכמים לא תקנו לברך עליה ברכת המזון. אבל אם הוא שבע, אז מן אני חליש את הרייבד שסובר כך. אבל הרי רבנו משה והראש חולקים וסוברים שגם אם הוא שבע, אבל אם הנורמה, אם הסביבה לא קובעת על זה סעודה, בתר רוב הזלינן ובטלה דעתו אצל כל אדם. אז אם כן מתעוררת שאלה קשה מאוד, כיוון שהאדם הזה שבע והוא אכל לחם והוא שבע, לכאורה הוא צריך לברך ברכת המזון, ואילו אנחנו אומרים לו לברך רק ברכת מעין שלוש. בשאלה איך הוא נפטר בזה, אם מעיקר הדין הוא צריך לברך ברכת המזון. את השאלה הזאת בעצם שאל רבי עקיבא איגר לשולחן ערוך בסימן קס"ח בסעיף ו' שם, ואני קורא את דברי רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר כותב שם כך: אומר רבי עקיבא איגר שם, עדיין אינו מספיק, דאם נחליט דלחם גמור, כיוון שהוא שבע ממנו חייב בברכת המזון מן התורה. אם כן, אף בפת הבאה בחסנין, אמה אינו מברך כי היגבנה בברכת המזון, והוא לחם גמור למצא ולחלה, כמו שהזכרנו קודם, שאדם יכול לצאת בו ידי חובת מצא, ואדם יכול חייב בחלה, אם כן הוא נחשב לחם. אלא על כורחך, צריך לומר, אז בקיבגר מתרץ שני תירוצים, זאת אומרת, אלא על כורחך צריך לומר, או דגם בלחם גמור משחיבה תורה ואכלתה וסבעתה, היינו מה שאחרים רגלים לסבוע. חידוש גדול ועצום של בקיבי עגר, שקובע שיכול להיות שגם לגבי דין ואכלתה וסבעתה שנאמר בתורה, זה לא תלוי באדם עצמו אלא תלוי בנורמה, מה שאחרים רגילים לסבוע ממנו, אבל לא עוזר לנו אם הוא רגיל לסבוע גם, או אם הוא סבע, גם אם אחרים רגילים לסבוע, שזה לא מחייב אותו ברכת המזון. זה תירוץ אחד של בקיבי עגר. או זה צריך לומר, דמין התורה יוצאים בברכה מעין שלוש, דאין מניין ברכות דאורייתא. אז מה שאומר כאן רבי עקיבא איגר, שני תירוצים. או תירוץ אחד שיכול להיות שגם חיוב כדי שביעה שהתורה מחייבת זה רק תלוי בנורמה האנושית ולא במקרה הספציפי של האדם הספציפי. ולגבי האדם הספציפי, גם מדורייתא, אם אדם, גם אם הוא סבא, אז הוא לא מתחייב ברכה, כי בטלה דעתו אצל כל אדם. תירוץ שני שהוא מציע, שיכול להיות שברכת מעין שלוש, זאת אומרת ברכת על המחיה, אפשר לצאת בידי חובת ברכת המזון דאורייתא. למה? כי מניין הברכות הוא לא דאורייתא. הנושאים של ברכת המזון, דהיינו שצריכים להגיד ברכת המזון, ברכת הזן, ואת ברכת הארץ וברכת ירושלים, זה כן. אבל זה שצריכים לפצל אותם לשלוש ברכות נפרדות, זה לא דאורייתא. ולכן אפשר לצאת בידי חובה בברכה מעין שלוש. זאת דעה שקיימת בהלכה, היא לא מוסכמת בעניין הזה, אבל זאת עמדה בהחלט סבירה. יוצא אם כן, שלפי שיטת בקרי אגר, עומדים לפנינו כאן שני תירוצים איך להסביר למה בכל זאת בפת הבאה בחסנין, אם אדם סבא, יכול לברך ברכת בורא מיני מזונות. המחנה המשותף לשתי התשובות האלה של בקרי אגר, סליחה, הוא שעקרונית היה מקום לדרוש כאן ברכת המזון, אלא שאנחנו מבטרים על זה או מפני שבטלה דעתו אצל כל אדם לפי התירוץ הראשון, או מפני שברכת על המחיה בעיקרון פותרת. עכשיו הנקודה הזאת, כן, היא מאוד מאוד לא פשוטה. שתי הנקודות האלה של בקבי אגר לכאורה לא פשוטות. למה? כי דבר ראשון, לגבי השיעור של ואכלת וסבעת, שזה לא תלוי בסביעת האדם אלא תלוי במה שהחברים רגילים לסבוע, זה נהיה לי סברה מאוד מאוד קשה. לא כך פשוט. באופן פשוט יותר, הרבה יותר הגיוני, שלגבי ואכלת וסבעת זה תלוי בסביעה הפרטית. מה שאנחנו אומרים לגבי פת וחסנין, שזה תלוי בנורמה, כי יכול להיות שלא כל אדם יכול להפוך פת לא סעודתית לפת סעודתית. ועל זה אנחנו אומרים שרק אם הוא אוכל כמות כזאת, שבדרך כלל כשבני אדם אוכלים כמות כזאת, זה אצלם הופך לפת סעודתית, אז אני יכול להבין את זה ששם זה תלוי בנורמה, כי יש לך שם מעמד אובייקטיבי של פת, והשאלה מתי אתה יכול לשנות את שמה לפת כזאת או פת כזאת, פה אני יכול להבין שזה תלוי בנורמות של אנשים. אבל כשמדובר על סביעה שכתוב בתורה ואכלתה וסבעתה, לכאורה המסתבר ביותר שהכל תלוי בסביעה פרטית. ולכן התירוץ הזה הוא תירוץ מאוד מאוד לא פשוט, כן? ולכן המהלך הזה של בקבי אגר בתירוץ הזה הוא בהחלט מהלך לא פשוט. התירוץ השני של בקבי אגר הוא ודאי נתון, סליחה, עוד לפני כן, גם בתירוץ הראשון, כן, כל זה מבוסס על ההנחה שברכת המזון דאורייתא חייבים רק אם אוכלים כדי שביעה. ואכן זאת שיטת הרבה ראשונים, אבל יש לא מעט ראשונים שסבורים שברכת המזון דאורייתא מתקיימת גם באכילת כזית וכביצה, שזה מחייב ברכת המזון מדאורייתא. ואז כי יש תנאים שסוברים ככה, ויש פוסקים שפוסקים כמו, יש ראשונים שפוסקים כמו אותם תנאים, אז לאותן שיטות, אז ודאי שתלוי באכילת כזית. ואם אדם אכל כזית פת, הוא צריך לברך ברכת המזון, ופה אתה בגלל כל מיני חשבונות של רגילות לקבוע סעודה, לא רגילות לקבוע סעודה, אתה מפקיע ממנו חיוב דאורייתא. עכשיו, אז נכון שיש לנו גם תירוץ שני של רבי עקיבא איגר. בתירוץ השני של רבי עקיבא איגר הוא יכול להיות שברכת מעין שלוש פותרת ברכת המזון דאורייתא. גם זה ידוע שהוא נתון בוויכוח, מחלוקת בראשונים, מחלוקת בפוסקים, האם מניין הברכות שברכת המזון הוא דאורייתא או לא. יש ראשונים שאומרים בפירוש שמניין הברכות הוא דאורייתא, כך סבור הרשב"א בדף מ"ט, ועוד ראשונים שסבורים כך שמניין הברכות הוא מדאורייתא. אז לכן לכאורה לפי ה דרך הזאת, באמת אם לא נקבל את שני תירוצי רבי עקיבא איגר, כן? וכאמור שני תירוצי רבי עקיבא איגר לכאורה יש בהם איזה קושי מסוים, לכאורה לא תיוותר לנו ברירה אלא לבוא ולומר שהדין הזה שלא מברכים ברכת המזון על פת שאין רגילות לקבוע סעודה, זה לא דין דרבנן,
כן, זה תקנת חכמים או משהו כזה, כן, אלא זה דין דאורייתא, שמדאורייתא פת הבא בחסנין היא לא כל כך פת, היא לא כל כך לחם. ויכול להיות שאפשר לקבוע מין קביעה כזאת, שפת הבא בחסנין היא לא מוגדרת לחם מדאורייתא, צריך להבין כמובן למה, ויכול להיות שלגבי חלה, לגבי חיוב חלה או לגבי יציאת ידי חובת מצה, אפשר להגדיר את זה כלחם או לא מגדירים את זה כלחם. הגדרת לחם שם היא הגדרה שונה מאשר לגבי ברכת המזון. זה יכול להיות, אבל זה כמובן דורש איזשהו הסבר. אי אפשר לטעון טענה כזאת כטענה תלושה מכל הסבר. מה שאני מבקש לטעון אולי, ואני חושב שהדברים האלה לעניות דעתי יש להם בסיס, אם נקבל על בסיס אותו עיקרון שדיברתי קודם, יכול להיות שהדין של חלה או הדין של מצה זה דין בזיהוי החפץ, דיינו בחפצה, איזה חפץ מדובר כאן, כן? ובחינת הגדלת החפץ, אז כיוון שהייתה כאן בלילה של מים עם קמח, זה דבר שהוא אחד התנאים להגדרת לחם, וכיוון שזה נאפה בתנור, ולא ניכנס כרגע אם צריכים שני התנאים להגדרת לחם או לא, זה דיונים נפרדים שאולי נקדיש להם שיעור באחת הפעמים. אבל באופן בסיסי להגדרת לחם כחפץ, כן, יש לו הגדרה אובייקטיבית יחסית פשוטה וטכנית, תחילתו עיסה, סופו עיסה וכו'. כמו שאמרתי קודם, אם יש לנו לפחות בוודאי בלחם קלאסי רגיל, בלי להיכנס כרגע לתסבוכות אחרות, שאם יש לנו בלילה עבה של בצק רגיל, של קמח עם מים שיוצרים בצק רגיל, שאותו אופים בתנו, אז זה מוגדר לחם בכל הגדרה אובייקטיבית. ולגבי זה, יש ודאי חיוב חלה, ובוודאי יכול להיות שאפשר, סביר להניח שאפשר לצאת בזה ידי חובת מצה בפסח. אבל כשאנחנו באים לדון לגבי הלכות ברכות, ואפילו לגבי ברכת המזון, שהיא ברכת המזון דאורייתא, יכול להיות ששם אני מדבר לא על החפצה הנאכן, אלא יותר מצד, הייתי אומר, כמעט הייתי אומר מצד הגברה, אבל זה לא לגמרי גברה, ואני רוצה להסביר את דבריי, כן? כאן מדובר על זה, התורה מדברת על ואכלתה וסבעתה, היחוס, ההתייחסות היא לאדם. והאדם, נכון שיש תנאי שיוכל חפצה שקוראים לו לחם, כן? אבל אני רוצה שיוכל לא רק חפצה של לחם, אלא אני רוצה שיוכל סעודה. וכאן מצד הגברה, מתי החפץ הזה נקרא לחם מצד הגברה? רק כשהוא אוכל אותו כסעודה, כן? כשהוא אוכל אותו כסעודה, אז זה מוגדר אכילה שמחייבת בברכת המזון מדאורייתא. מה שאין כן, אם אדם רק מנשנש, גם אם סליחה, אם אדם אוכל פת שהיא בדרך כלל מנושנשת, אז הפת הזאת היא לא סעודה לעניין זה, ולכן אין ברכתה מוציא. זאת אומרת, אותו רעיון שאנחנו, אין ברכתה, ברכת המזון, אותו רעיון שאנחנו אמרנו לפני כן לגבי ברכה ראשונה, אני כרגע מבקש לאמץ אותו גם לגבי ברכה האחרונה. זאת אומרת, זה לא רק סברה בתקנת חכמים של מדי רבנן, שאיזה ברכה לקבוע, האם לברך המוציא או לברך גורם מיני מזונות, אלא אני אומר, כרגע אני רוצה לחדש שהדין הזה נכון גם לגבי ברכת המזון, גם לגבי הדין דאורייתא. זאת אומרת, גם לגבי הדין דאורייתא, זה לא תלוי רק בחפצה של לחם, החפצה האובייקטיבי הפשוט, אלא זה תלוי בהגדרת סעודה אנושית. ולכן, כיוון שכך, פה יכול להיות שהגדרת סעודה בהחלט תקבע על פי נורמות אנושיות, על פי מה שבני אדם רגילים, ולא על פי מי שאדם סבא. אם אדם פרטי סבא מחתיכת פת הבא בחסנין, יכול להיות שלא יברך ברכת המזון מדאורייתא, כמו שסבורים אכן רבנו משה והראש, שהבאנו את דבריהם לפני כן. וזה מפני ש בסיטואציה כזאת באמת בטלה דעתה אצל כל אדם, שהם כאן הגדירו זה סעודה מאוד מאוד סובייקטיבית. סעודה שמוגדרת, סעודה אנושית שמוגדרת כלברכת המזון, היא סעודה שבני אדם רגילים לקבוע עליה סעודה. זאת אומרת, סעודה שאצל בני אדם היא מוגדרת כסעודה. זאת הנקודה. שבעוד שבמצה וחלה היסוד הוא לא אכפת לי מה אנשים עושים, אלא מה שחשוב שם זה הגדרת החפץ כשלעצמו, אבל כשמדובר על ברכת המזון, זו ברכה שמתייחסת למעשה האדם. מעשה האדם, כאן, הדין הזה של ואכלת ושבעת, אז זה לא שסביעה תלויה בבני אדם, זה לא נכון. אם אדם יאכל לחם סעודתי, אז זה תלוי בו, בסביעה שלו. אלא הנקודה היא שכדי להגדיר את זה כסעודה, הגדרת סעודה מוגדרת כשאדם אוכל פת כזאת שהיא פת סעודתית. והגדרה של פת סעודתית היא תלויה בנורמה האנושית. זה מה שאני מבקש להציע כדי להסביר את החידוש הזה או את הדין הזה העיקרי שאנחנו רואים כאן, שלגבי פת הבאה בחסנין יש לנו כאן אין חנמה מצב שבו לא מברכים עליה לא ברכת המוציא ולא ברכת המזון, ולמרות שאנחנו מגדירים אותה עקרונית כפת. זאת אומרת, מה שאני מבקש, אם כן, להציע, יכול להיות שניתן להציע פה שני מהלכים עקרוניים, ונסביר אותם. מהלך אחד שאומר שבעצם פת הבא בחסנין בהגדרה היא לא פת, אלא רק על ידי קביעות סעודה אדם הופך אותה להיות פת. יש ביטויים כאלה בראשונים שמשתמשים בהסבר מן הסוג הזה. כך משתמע למשל בדברי הראה ב חידושיו לברכות, שבאמת יוצא ממנו שאם אדם אוכל את זה בתורת כסנין, דהיינו כנשנוש בעלמה לתענוג, בתורת פירות וכו' יוצא בזה, אז הרעם אומר שפת הבא בכסנין, אז היא לא, אין לה דין של פת, יש לה רק דין של כסנין. רק כשאדם אוכל אותה לסביעה, אז חוזר דינה להיות דין פת, ואולי היא מקבלת שם פת. אז יכול להיות כיוון כזה, אבל הכיוון שבו ראינו שהבאנו את הכסף משנה בתחילת דברינו וכו', שם ראינו שלדעתו של הכסף משנה היסוד שגם פת הבא בחסנין ניפת, כן? אלא שהוא טוען שחכמים לא תקנו לברך על זה המוציאו ברכת המזון. וכאן יכול להיות שההסבר הוא כמו, או בגלל שכדי להתחייב המוציאו ברכת המזון צריכים פת סעודתית, ולדברנו הפת הסעודתית הזאת זה דין נכון, אין לגבי ברכה ראשונה, אין לגבי ברכה אחרונה, כן? שלגבי ברכה ראשונה זה פשוט יותר, לגבי ברכה אחרונה שזה דאורייתא, אז הסברנו שיש הבדל בין חיוב חלה וחיוב ויציאת ידי חובה בחילת מצה לבין דין סעודה, שחיוב חלה וחיוב מצה זה תלוי בחפצה, שיהיה לך כאן חפצה ששמו מצה, חפצה ששמו לחם כדי להתחייב בהפרשת חלה, אבל לגבי ברכת המזון לא מספיק הדבר הזה, אלא צריך שיש לי חפצה כאן של סעודה, של פת של סעודה, ופת של סעודה יכול להיות שנקבעת על פי נורמות אנושיות כמו, או שנקבל את מהלכו של בקבי עגר שאין החנמה באמת זה מוגדר להם לכל עניין, ובאמת היה ראוי לברך על זה המוציא, אלא שגם היה ראוי לברך על זה ברכת המזון, אלא שגם לגבי הנקודה הזאת, מתי מברכים ברכת המזון, מתי לא מברכים. אז פה יכול להיות שסובר שכדי סביעה, זה מה שטוען, שכדי סביעה תלוי בנורמה אנושית ולא תלוי בסביעה פרטית, זה חידוש גדול. וכמובן האופציה השנייה היא שגם ברכת מעין שלוש פותרת ברכת המזון, כיוון שמדאורייתא מניין הברכות לא מעכב. וכאמור בזה הבנו שיש ראשונים שחולקים ואינם מסכימים שמניין הברכות לא מעכב, ולכן התירוצים בכתב עגר הם יותר פרובלמטיים. אני לעניות דעתי נראה לי יותר הכיוון שאני הצעתי כאן, שבעצם גם לגבי ברכת המזון זה תלוי פה באיזה שהוא מושג שהגדרנו כרגע כפת סעודתית, שעל זה יש מקום לברך ברכת המזון, ואם זה לא פת סעודתית, אז ההפיכה של פת הבא בחסנין לפת סעודתית תלויה בנורמות יותר רחבות של העולם, ולא בהתנהלות פרטית של אדם זה או אחר. טוב, נעצור כאן היום, מצא שם בשבוע הבא נקדיש את המבט לגבי הגדרות השונות של פת הבא בחסנין. איזה מין סוגי פת או מה צריך לעשות לאפות או איך לשנות בפת כדי שתוכל להיות מוגדרת כפת הבאה וחסנין, ונדון בשאלה הזאת, האם באמת יש לנו איזושהי הגדרה אובייקטיבית של פת הבאה וחסנין, או מדובר באמת בכל מיני הגדרות ביצועיות, דהיינו שינויים בדרכי הלישה ואפייה, שמשנות את הברכה, וכמובן זה מאוד מאוד ישפיע על כמה היבטים הלכה למעשה, כפי שעוד בעזרת השם נרחיב בפעם הבאה. בינתיים, היו שלום ונשתמע בשבוע הבא.